כוח, כל מי שהגיע. אנחנו כמדי שנה משתדלים להתכונן לימים הגדולים, לימים הנוראים. כרגע אנחנו מתרכזים ומתמקדים בראש השנה. ככל שנתכונן יותר וננסה להבין קצת את גדלותו של היום, ככה בעזרת השם, כשיגיע היום בעצמו, נוכל בעזרת השם לקלוט את האורות האלוקיים הגדולים המתגלים בו, ובעזרת השם לעשות את העבודה שלנו, עבודת השם שלנו, של היום, עבודת היום, שעליה נדבר, יותר כראוי. וממילא זה ישפיע עלינו ועל כל ישראל ועל כל העולם. אז בתור רקע, לפעמים נוצר איזשהו אי סדר במושגים של ראש השנה. מצד אחד אנחנו מדברים על פחד ועל יראת הדין, ודאי זה יום דין. מצד שני מדברים על, על השמחה במלאכת השם, מדברים, הפסוק אומר בעזרה על ראש השנה, לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים, זאת אומרת, משמע שזה יום של כחדוות השם עמכם. אנחנו מדברים מצד אחד על שהקדוש ברוך הוא עומד מכיסא דין ויושב בכיסא רחמים. מצד שני, שוב, שהשופר מחריד, הוא מעורר אותנו לתשובה. יש גם טעמים שונים בתקיעת שופר. מצד אחד, הרמב״ם אומר, רמז יש בו להורה בתשובה. הרס"ג אומר, המלאכה, על פניו זה סותר. מצד אחד, אנחנו, הברכה היא אשר קידשנו וצוותיו וציוונו לשמוע כל שופר. מצד שני, בסוף פרקת השופרות, אנחנו אומרים, כי אתה שומע כל שופר. אז מי אמור לשמוע את השופר? אנחנו אמורים לשמוע את השופר? או הקדוש ברוך הוא אמור לשמוע את השופר? אז מה שאנחנו ננסה לעשות זה לראות את המהלך, לראות שיש כאן תהליך בראש השנה, וממילא לעשות סדר בין הדברים, ובעזרת השם נפתח ונרחיב גם כל שלב. אז אנחנו נחלק את התהליך הרוחני שמתרחש בראש השנה, נחלק אותו לשלושה שלבים. שלב ראשון, זהו השלב האלוקי שקורה. יום תרועה יהיה לכם. זה שיש דין בשמיים, זאת עובדה. עובדה אלוקית שקורית. העולם מתחדש, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. האדם הראשון, לפי רבי אליעזר, נברא בראש השנה, ולכן מדי שנה, כמו שאז הקדוש ברוך הוא חידש חיים לבריאה, ככה מדי שנה הקדוש ברוך הוא מחדש חיים לבריאה. זה בקצרה. השלב השני יהיה לאור זה שהיום הרת עולם, אז, והיום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים, לאור זה מה מוטל עלינו כעם ישראל לעשות. אז בקצרה, מה שמוטל עלינו, קודם כל מהתורה זה לשמוע כל שופר, כל הקולות שצריך, בהתחלה זה 9, דאורייתא, אחר כך זה תקנה של 30 ו-60 ו-100, ומוטל עלינו מדרבנן להתפלל הדבר המיוחד, כן, תפילה זה יש בכל יום, בכל חג, אבל תפילה מיוחדת זה מוסף עם מלכויות, זיכרונות ושופרות, שבעצם כמו שאמרת הגמרא, מסרת ראש השנה, דף ט"ז, אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפניי בראש השנה מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות, כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה בשופר. זה מה שמוטל עלינו, עבודת היום, המלאכת השם. והשלב השלישי, לאור העבודה שלנו, ואחר כך נראה שגם בלי העבודה שלנו, אבל ככל שהעבודה שלנו יותר חזקה ממילא, אחר כך השלב השלישי הרבה יותר חזק, זה השלב השלישי, איך הדברים עולים כלפי שמיה, ופועלים את פעולתם, שהקדוש ברוך הוא באמת עומד מכיסא הדין ויושב בכיסא רחמים, והקדוש ברוך הוא שומע כל שופר ומאזין תרועה, שומע כל תרועת עמו ישראל ברחמים, וזוכר אותנו לטובה, וישראל פתוחים בדינם. כל הדברים האלה הם נכונים, אבל הם בשלב השלישי. הכל נכון, רק יש פה תהליך. אז בואו נתחיל שלב-שלב, טיפה לפתח בקצרה. השלב הראשון זה השלב, שלב הדין. מה שמתרחש בשמיים. זאת עובדה, זה מתרחש בשמיים. חז"ל אומרים לנו, אומנם בתורה זה לא כתוב מפורש, אבל חז"ל אומרים לנו שביום הזה, הרמב"ן אומר שזה רמוז במילה זיכרון תרועה, המילה זיכרון רומזת לדין, בדין זוכרים את הדברים לכאן ולכאן במוזניים, אז זה רומז לזה שיש דין, אבל זה לא מפורש באמת בתורה. אבל יש דין בראש השנה, כמו שהגמרא אומרת, בראש השנה שלושה ספרים, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של רשעים גמורים, אחד של צדיקים גמורים, אחד של בינוניים. צדיקים גמורים נחתמים לאלתר לחיים וכולי. אז יש דין בשמיים. ואז זה נאמר, אז זה יום תרועה יהיה לכם, זאת קודם כל, עוד לפני שזה ציווי לישראל, זה תיאור של מציאות. היום הזה, הריעו להשם כל הארץ. כל המציאות, רעדה, החזה בה, והכל, ופחד, ופחד לקראת הדין האלוקי, מה יהיה. לגבי מהו הדין, יש לנו שתי שיטות מרכזיות בראשונים. כי ישנה סתירה בתוך הגמרא בעצם. בגמרא כתוב שצדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, ולרשעים גמורים לאלתר להפך, ובינוניים תלויים ועומדים. אומר כאן התוספות בדף ט"ז בראש השנה, אם אתה מדבר איתי על צדיק, רשע ובינוני, אז זה כמו ההגדרה של הרמב״ם הלכות תשובה. מה זה צדיק? רוב זכויות. מה זה רשע? רוב עוונות. זאת אומרת שמישהו רוב זכויות אמור לכתב ולחתם לחיים. והקושיה המפורסמת, והרי חזינן שיש צדיקים שהם רוב זכויות ולא עלינו באותה שנה נגזר עליהם על ההפך, ויש רשעים שחיים. אז יש פה סתירה, זה לא יכול להסתדר. אז אחת מהשתיים. יש לפתור את הסתירה הזאת אחת מהשתיים. או להגיד שההגדרה של צדיק פה היא לא ההגדרה של צדיק רוב זכויות ורוב אופנות, אלא הגדרה אחרת. תכף נראה מה היא. או שלומר שמה שכאן גמרא פה אומרת, נכתבים לחיים, זה לא לחיים בעולם הזה, אלא לחיים בעולם הבא. אז התוספות אומר, כל מה שקרי אח אגבי רשעים איתה וחיים, וגבי צדיקים חיים, כלומר לחיי העולם הבא. אז לפי התוספות, מה שכתוב כאן, זה לא לראש השנה, זה לא לחיי העולם הזה, זה לא לשנה הקרובה, זה לחיי העולם הבא. ולחיי העולם הבא, באמת ההגדרה היא, צדיק רוב זכויות, רשע רוב עוונות. לראש השנה הגדרות אחרות, והן לא כתובות כאן. זה עניין אחר. ובעולם הבא, תלוי. חלק, השאלה איזה חלק. וזה תלוי במעשים. לפי הרמב"ן, יש חידושי הרמב"ן על ראש השנה, ויש גם דרשת הרמב"ן לראש השנה, ומוצפס בכתבי רמב"ן, מאוד מומלץ. מאוד מאוד מומלץ. השנה שלנו שבת לפני ראש השנה, תפוס את הדרשה הזאת וללמוד אותה. זה יסודי מאוד. הוא מסביר המון דברים. דרך אגב, הוא אמר אותה בשנתו האחרונה לחייו, כשהוא זכה לעלות לארץ ישראל, הוא התיישב בעיר אקו, שנה, שנתיים אולי הוא חי בארץ, ואת הדרשה הזאת הוא אמר במשך 3 שעות, ככה כתוב, בראש השנה או שבת לפני ראש השנה. את פשוט... ככה כתוב שזה היה באקו. הוא בעיקרון התיישב באקו. הוא ביקר בירושלים, אבל לא חושב שהוא התיישב בירושלים. כן, אומר, הוא זה שאומר בעכו. כן, בכנסת רמב"ן. על זה הוא אמר, כל המקודש מחברו, חרב מחברו. זה שהגיע לארץ, אז ככה הוא אמר. כשיכול שיתקרב לירושלים, עוד יותר חרב משאר הארץ. אז הרמב"ן כותב שהדין בראש השנה, צדיק ורשע פה, זה לא ההגדרה האבסוליטית המוחלטת, מה זה צדיק ומה זה רשע, אלא צדיק בדינו. נצא לעצמנו משל, יש נגיד בית משפט, ויש לו 3 פתחים. אחד, מי שנגזר עליו בדין הזה, טוב, זה נקרא, הוא צדק בדינו. בדין הזה הוא יצא בפתח של החיים. והרמב"ן אומר, חיים, זה לא רק החיים, זה בניין אב לכל הדברים הטובים בעולם הזה. פרנסה ובריאות וכל הדברים, זה חיים. ולהפך, זה גם כל הדברים, בניין אבות ותולדות לכל הדברים האלה. ואם הוא נגזר עליו לא טוב בעולם הזה, זה נקרא שהוא הורשע בדין הזה. זה לא אומר שהוא רשע, יכול להיות שהוא צדיק עצום, רק יש לו איזשהו עבירה אחת, ולכן הקדוש ברוך רוצה לתת לו את העונש בעולם הזה, כדי שבעולם הבא יהיה לו שכר מושלם. לא, כן, יש לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יודעים את השיקולים, הכל כמו שהרמב״ם אומר, הכל בשיקולו של הקדוש ברוך הוא, של אל דעות. וזה נקרא צדיק ורשע בדין הזה, זה לא הגדרה מוחלטת של צדיק ורשע. אז אתם מבינים, הרמב"ן אמר פתרון שזה צדיק ורשע פה, זה הגדרה אחרת, וזה הדין בראש השנה זה ענייני עולם הזה. התוספות אמר, צדיק ורשע זה באמת בהגדרה המוחלטת, והכוונה בכלל לעולם הבא, לא לשנה הזאת. יש קושיות, אז מה הדין בראש השנה? ברמב"ם יש באחרונים לחם משנה וכולי, לכאן ולכאן, יש שמושכים אותו יותר לכיוון הרמב"ן, ויש שמושכים אותו יותר לכיוון התוספות. זה בגדול שתי השיטות.
מה זה בינוני לפי הרמב"ן?
שבמקרה הזה, לגבי דיני העולם הזה, כנראה יש, 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 יש לו שיקולים לכאן ושיקולים לכאן, האם לתת לו טובה או רעה בעולם הזה, לא, כי הוא, לא, לא באופן המוחלט, ואחר כך עד ראש יום כיפור מוחלט. זה הקדוש ברוך הוא מחליט. יש עוד סתירה מאוד מעניינת, פה בגמרא פה, ונשלים את הנושא הזה של הדין, בין המשנה לברייתא. במשנה כתוב שבראש השנה כולם נכתבים, וביום צום כיפור, כמו שאנחנו אומרים בנתן התוקף, וביום צום כיפור יחטא אימון. לעומת זאת, בגמרא שעכשיו קראנו, כתוב שצדיקים גמורים נכתבים ונחתמים בראש השנה, ורשעים גמורים נכתבים ונחתמים בראש השנה. רק הבינוניים תלויים ועומדים. זה סתירה. במשנה כתוב, כולם נכתבים בראש השנה, וכולם נחתמים ביום כיפור. פה, רק בינוניים. בינוניים זה אמור להיות פלח מאוד 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 קטן באוכלוסייה, כן? שבאמת הם בינוניים. אז מה קורה פה? אומר הגר"א, תירוץ נפלא. הוא משלב בעצם את שתי השיטות. הוא אומר ככה, יש באמת שני דינים. יש דינים על העולם הזה, ויש דינים על העולם הבא. בנייני עולם הזה, כולם, בין הצדיקים, בין הרשעים, בין הבינוניים, נכתבים בראש השנה, ונחתמים ביום הכיפורים. מספר חיים גם מרחיב בזה, על הנושא הזה, על פי הגר"א. ובענייני עולם הבא, ברוחניות, ככה אסיף תחיים מסביר, עולם הבא זה לא רק עולם הבא, אלא בעבודת השם, ברוחניות, זה באמת נכתבים ונחתמים בראש השנה, מי שלכאן ולכאן, והבינונים רק תלויים ועומדים על יום כיפור. ועוד השלמה יפה לזה, אומר בשם הגר"א, שבתוספות שאנחנו מוסיפים בעשרת ימי תשובה, אז כשאנחנו מזכירים חיים טובים, הכוונה חיים טובים בעולם הזה. למשל, וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, זה בקשות. הבקשות שבסוף התפילה, בספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, גזרות טובה, זה בעולם הזה. ואילו זוכרנו לחיים, חיים זה חיים רוחניים. אז הבקשות של השלוש הראשונות, זה בקשות, זה טוב להתכוון בזה. לא רק בזה, אבל זה ככה איזשהו טיפ לכוונה פה, על עניינים רוחניים ובענייני... והבקשות בשלוש האחרונות זה ענייני עולם הזה. על פי זה, הגר"א מדייק לברך אחד את השני בראש השנה לשנה, כיוון שאומרים שנה טובה, אז מתכוונים טובה בעולם הזה. לכן להגיד בראש השנה לשנה טובה תיכתב, בלי המילה ותחתם, כי הרי לענייני עולם הזה, בראש השנה כולם רק נכתבים. אז בעלי לראש השנה יש לאחל לפי הגר"א לשנה טובה תיכתב. המנהג הוא להגיד תיכתב ותיחתם, יש כאלה אומרים, תכתב ותכתם לאט עליך עם טובים. העיקר שמתכוונים לטוב. כי אתם יודעים, זה יכול להיות גם, לפי כל פירוש זה יכול להיות גם הפוך, אבל העיקר שמתכוונים לטוב, כל אחד עשה כמנהגו. בסדר? זה, אז אתה רצה לשאול משהו?
כן, אז הגר"א...
לא, לא, להפך, הוא משלב, הוא אומר גם וגם. אז זה לאור, עכשיו יש דין בשמיים, כפי שאמרנו, יש דין. לאור זה יש ודאי פחד גדול, והריעו להשם כל הארץ, ויום תרועה יהיה לכם. אבל זה בבחינת בעד הקו שדרחמן על המלאך. אוקיי, זה קורה בשמיים. מה זה אומר לנו? האמת היא, בלי שהתורה וחזל אמרו לנו מה לעשות, באופן טבעי היינו, פחד הוא משתק. היינו אמורים ראש שנה לפחד, לא יודע מה, להתחבא. באה התורה ואומרת לנו, מה אנחנו מצווים לעשות? באים חז"ל והתורה, תורה וחז"ל אומרים לנו מה אנחנו מצווים לעשות. אז מה אנחנו מצווים לעשות? לשמוע קול שופר ולומר מלכויות זיכרונות ושופרות. בנושא של של שמיעת קול שופר, אז שמיעה זה דבר שאתה שומע. בגמרא כתוב, למשל, לא שמיע לי, לא סביר לי. אז אם שמיע לי, זאת אומרת סביר לי. זאת אומרת, שמיעת שופר זה לא סתם שמיעה, זה הקשבה פנימית, זה הסבירה לי, זה לקבל את כל מה שהשופר משדר לנו. השופר משדר לנו מעמד הר סיני, השופר משדר לנו את עקדת יצחק, השופר משדר לנו את שופרו של משיח, השופר משדר לנו הרבה הרבה דברים גדולים, חזרה בתשובה, המלאכת השם, כל מה שהשופר משדר לנו, את כל זה אנחנו צריכים לשמוע בכל השופר. עכשיו, במבנה של התקיעות, ותכף נתבונן, ושל הברכות ושל הפסוקים, יש דבר מאוד משותף, שזה בעצם הדבר המרכזי בעניין של התקיעות. המבנה הוא פשוטה שלפניה, תרועה, זה יכול להיות שברים תורה, או שברים, או רק תורה, כן, לא נכנס לדיון בגמרה, רבי אבא הוא התקין בקסרי, ופשוטה שלאחריה. כותב הרב קוק בעולת ראייה, ונרחיב את זה, שבעצם הכל הפשוט מבטא שלמות, מקום רגוע, אמונה, ביטחון גדול בהשם. אז התקיעה שלפניה היא נקודת מוצא. היא נקודת המוצא. אנחנו יוצאים מתוך הנשמה טהורה, נשמה שנתת בתורה היא מתוך בסיס חזק מאוד, איתן מאוד, חלק אלוקה ממעל. יש לנו בסיס איתן ממנה אנחנו יוצאים. התקיעה האחרונה מסמלת את האמונה בגאולה, את הביטחון בהשם, זאת הפשוטה שלפניה. השברים תרועה באמצע, זה מסמל את הדרך. בדרך יש קשיים, בדרך יש אתגרים, בדרך יש גינוך יגנח ואילול יליל, יש קשיים, אבל מה נותן לנו את החוזק להתמודד עם כל הקשיים? זה שיש לנו בסיס איתן ממנה אנחנו יוצאים, עם ישראל יוצא וכל אחד יוצא, ויש לנו עתיד איתן אליו אנחנו שואפים. וזה כל המבנה של כל העניין של תקיעת שופר. תקיעה, תרועה, איך שהיא לא תהיה, שברים, תרועה, ותקיעה שלאחריה. עכשיו, מה שנפלא, שזה ככה בנויים הברכות. הברכות, מלכויות, זיכרונות השופרות, כל ברכה וברכה מורכבת מ-10 פסוקים. שבסוף פסוק של התורה, אבל זה מורכב מ-3 פסוקים מהתורה, 3 פסוקים מהכתובים, ואחר כך 3 פסוקים מהנביאים. אחורה הסדר צריך להיות הפוך, שואל תוספות, מסכת ראש השנה דף למד ב', תמיד אנחנו יודעים שהסדר הוא תורה, נביאים, כתובים, סדר הקדושה. אז אומר תוספות, זה סדר הקדושה. מבחינת הסדר הכרונולוגי, הכתובים, תהילים, בפרט, קדם, דוד המלך קדם לישעיהו, ירמיהו, יחזקאל. נכון. אבל למה פה בראש השנה הולכים פתאום לפי הסדר הכרונולוגי, ותמיד הולכים לפי סדר הקדושה? שמעתי מאבי מורי וגם רב ישוע הרץ, ושזה בדיוק העניין של ראש השנה. ראש השנה, אנחנו מתעצמים באמיתות היסוד שלנו, מתחילים מהתורה. מה זה הפסוקים בתורה, לדוגמה? מה זה הפסוקים בתורה? אם זה במלכויות, אז זה לא הביט אבן ביעקב ולא ראה מל מישראל, השם אלוקיו עמו, תרועת מלך בו, ואי בשורון מלך, השם ימלוך ונווה, שירת הים, מציאת מצרים. מה זה זיכרונות? ויזכור אלוהים את נוח, ויזכור אלוהים וזכרתי את בריתי יעקב, ואף בריתי אברהם, אבות, נוח, אבות, יציאת מצרים. מה זה שופרות? מתן תורה, אנחנו אומרים. ואי כל השופר הולך וחזק, משה ידבר ואלוהים יעננו בקול, ואי כל התוברקים וכל השופר. אנחנו נזכרים בעבר המפואר והחזק והאיתן שלנו. מי בראשית, מי זה היום תחילת מעשיך הזיכרון ליום ראשון, דרך נוח, האבות, יציאת מצרים ומתן תורה. הנביאים בסוף, כי זה נקודות היעד שלנו. הנביאים זה תמיד, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. השאיפה לגאולה, השם ימלוך, לא, זה השם ימלוך זה מהתורה, אבל והיה השם למלך על כל הארץ. ואם זה בזיכרונות, אז אנחנו אומרים, וזכרתי לך, אבן יקיר לאפרים, זכור, הזכרנו עוד. ואם זה בשופרות, והיה ביום ההוא, התעקע בשופר גדול. לעתיד לבוא, באו העובדים בארץ אשור, והנדחים בארץ מצרים. ומה זה הכתובים? הכתובים זה מהתהליך שבדרך, זה מבית המקדש בזמן דוד, אם זה בחצוצות וכל שופר הראו לפני המלך השם, או שאו שערים אשכם, או סופרת חולם, כל התהליך שבדרך. אכן זה, 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 זה מובנה שאנחנו מתרוממים למבט כזה אדיר, שמראשיתה של הבריאה, נקודת המוצא, זה הפשוטה שלפניה, דרך הדרך, ופשוטה שלאחריה. וזה, את זה אנחנו, זה ממנף אותנו לחיזוק הרצון להמלכת השם. כי הרבה שואלים, אוקיי, המלכת השם. אבל צריך לרצות את זה. צריך לרצות לקבל מלכות שמיים. זה לא תמיד זה פשוט. אבל זה מאוד פשוט. זה כל התפילה. כל התפילה הנפלאה הזאת, היא מרוממת אותנו לפרספקטיבה של, אנחנו מתבוננים, נזכרים בנוח, בבראשית, באבות, במתן תורה, בדוד המלך, בבית המקדש, בנבואות של כל הנביאים, בתפילה שלו, וכן תן כבוד השם לעמך, תהילה ליראיך, ססון ליראיך, תקווה טובה לדורשיך, ופתחון פלא מייחלים לך, וכן צדיק. מי לא רוצה שכל זה יקרה? כשמתנתקים רגע מההווה, מהרגע הזה שאנחנו חיים בו, ומתחברים לגודל, לעצום הזה, מי לא רוצה שזה כבר יתממש? מי לא רוצה? מי שומע את זה ולא רוצה? מי לא רוצה שיהיה, שתן פחדרה שמן כל מעשיך ומתך כל מה שבראת, שזה כבר יקרה, שכבר יראו לך כל המעשים, וישתחרו לפניך כל הברואים, ועשו כולם אגודה אחת, מי לא רוצה שזה יקרה? כשמתרוממים לגודל הזה, מי לא רוצה לקבל מלכות שמיים? כולנו רוצים, כי ממה זה תלוי בנו? אם לקדוש ברוך הוא יהיו מספיק חיילים שירצו את זה, אז הוא מלכותו ברצון. אם אנחנו רוצים, הרצון גם ממשיך את מידת המלכות. אין מלך בלא עם. הקדוש ברוך הוא צריך את עם ישראל שירצה, ובמילא זה יהיה. אז זה עצמו, התפילה הנפלאה והמרוממת. אני אומר, יראת הרוממות זה לא, זה באמת, זה מרומם. זה מרומם מאוד. התפילה, אין תפילה יותר מרוממת מתפילת ראש השנה. הלוואי כל השנה כזו תפילה. זה פשוט נפלא. מי לא מתחבר לפרספקטיבה האדירה הזאת, לפסוקים האלה, הכל מעוגן בפסוקים, הכל מתכוון, מי לא רוצה שזה כבר, שתקע בשופר גדול לחירותנו. וזה המבנה של כל התקיעות ושל כל הברכות, כן?
למה הם
מסיימים בתורה? כי התורה, נבואת משה, היא, הרמב״ם מונה את זה כיסוד בפני עצמו, נכון? בג' עיקרי אמונה, יש נבואת משה ונבואת שאר הנביאים. כי נבואת משה, במובן האמיתי, זה כולל את הכל. כי בעצם נבואת התורה היא בבחינת נצח. ולכן הנצח הוא בעצם, בנצח אין עבר, הווה ועתיד. אז בהתחלה אנחנו יותר מתרכזים בתורה בפשט שבדבר, שזה בעבר. אבל האמת היא שהתורה היא נצח. ולכן זה כולל את הכל. לכן מסיימים בפסוק שבתורה. עכשיו, כן?
איפה מופיעים בפסוקים כל הסיבוכיות שבאמצע?
אז מופיע התקופה שבדרך, אבל אומנם בלי הסיבוכים, אנחנו... מה?
דוד, כל החיים שלו.
דוד, אבל הסיבוכים לא צריך להזכיר אותם, הם קיימים במציאות. אבל מה נותן לנו את הכוח? באמת, אני אומר עכשיו, מה נותן לעם ישראל ולכל יהודי? תדעו לכם, מצווה זאת מציאות אמיתית, ממשית, הכי חזקה שיש בעולם. מצווה. ואם אנחנו, כשאנחנו שומעים שופר, עוד בלי להבין כלום, רחמנא אמרתי קוק, גזירת הכתוב, אנחנו שומעים שופר, זה קול שחודר בנו, זה קול מחריד שחודר, שון חודר, חודר ללב כי זאת מצווה. ולכן זה משפיע לנותן לנו כוחות להתמודד, לכל אחד יש התמודדויות במשך השנה. ומה נותן את הכוחות? האמונה בטוב האלוקי שבו ובעתיד ובביטחון בהשם שיהיה טוב. ומה נותן לנו את הכוח לזה? תקיעות שופר בראש השנה. זה בדיוק הכוח שלהם. הכוח שלהם לתת לנו את הכוחות להתמודד בשברים תרועה, בגילוך הגנח, באילול יליל, כי מצפים כל תרועה בתקיעה לפניה ובתקיעה לאחריה. אז זאת העבודה המרכזית שלנו, זה לשמוע את כל השדר הזה שהשופר משדר לנו ולקבל על עצמנו. זה קל מאוד, זה כיף, זה הכי כיף שיכול להיות, זה רק לקבל עול מלכות שמיים בראש השנה. וזאת העבודה שלנו, לשמוע ולהתפלל ולעשות את העבודה הזאת. ולאור זה, זאת אומרת, תכף נראה שזה, גם אם אנחנו לא נעשה כלום, הקדוש ברוך הוא בחר בנו ברית נצחית, הוא לא יעזוב אותנו בכל מקרה, אבל כמובן שככל שאנחנו נעשה את זה, זה יהיה יותר מהר ויותר חזק. לאור העבודה הזאת, כשעם ישראל שומע ככה את השופר, אז הקדוש ברוך הוא גם שומע ככה את השופר, ואז באמת שופר כזה של עם ישראל, שעם ישראל ממליך את הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא שומע את השופר, ואז עומד מכיסא דין, עלה אלוקים מידת הדין בתרועה, שם השם הוויה בכל שופר, זה מידת הרחמים. ואז אנחנו אומרים, ברוך אתה השם, שומע כל תרועת עמו ישראל ברחמים. עכשיו, צריך להבין את זה, הטור אומר, ישראל בטוחים בדינם, לכן מסתפרים ומתקלחים ורוחצים בערב ראש השנה, לובשים בגדי חג, למרות שזה יום דין, כי אנחנו בישראל בטוחים בדינם. מה זאת אומרת ישראל בטוחים בדינם? הגמרא אומרת במסכת שבת, וזה המוקד של כל ברכת הזיכרונות, זה יצחק אבינו, עקדת יצחק. נכון? זה הדבר המרכזי בראש השנה, זוכר הברית. הגמרא אומרת שלעתיד לבוא, מכירים את הגמרא, לא נעריך בה, הקדוש ברוך הוא אומר, בזכות יצחק, הקדוש ברוך הוא מרחם על ישראל. כן, אברהם אומר, ימחו על קדושת שמך, יעקב אומר, ימחו על קדושת שמך, ודווקא יצחק אבינו אומר, מה פתאום, אם יש להם אבונות, חצי עליי, חצי עליך, ותדון אותם לקו זכות. אומר המהר"ל בנצח ישראל בפרק י' ג', יצחק זה מידת הדין, איך פתאום הוא למד פה חסד, זכות, רחמים, אלא כי זאת האמת, זה לא איזה רחמים, איזה רגש, זאת האמת, עם ישראל הוא עם השם, זה מה שהתבטא בעקדת יצחק. יצחק אבינו טבע את מסירות הנפש בעם ישראל לדורותיו, לכן הוא מזכיר תמיד עקדת יצחק, ולכן הרב בעולת ריאה מסביר, זה שכל יהודי במשך הדורות יש לו את הכוח הזה, מסירות הנפש, הכל זה מכוח עקדת יצחק, הוא טבע את זה, יצחק אבינו הוא מקפל בתוכו כמובן את אחד מהאבות, את כל עם ישראל לדורותיו. אז זה שהוא היה מוכן למסור את הנפש, זה אומר הוא מוכן להתבטל את החיות שלו בשביל ריבונו של עולם. זה אומר שעם ישראל הוא לא ישות נפרדת חס וחלילה מריבונו של עולם. להפך, ריבונו של עולם מופיע בישראל. ישראל זה כחלק השם עמו. ממילא זה דבר מוחלט, זה דבר אמיתי, זה דבר נצחי. זה ברור שעם ישראל יופיע את תפקידו בעולם. אין בזה שום ספק. שאלה כמה זמן זה ייקח, אבל אין בזה שום ספק שעם ישראל כעם, ככלל ישראל, יופיע ויגלה את מלכותו בעולם. זה בטוח יקרה. איך אנחנו אומרים? וידע כל ברוק, ואומר כל השם נשמה, והפוע השם אלוקי ישראל מלך. השם אלוקי ישראל יהיה מלך. שיתגלה במלכות ישראל. זה בטוח יקרה. וזה יצחק אבינו מגלם במהותו. בעקדת יצחק הוא גילם את זה, שזה האמת שלנו. וזה נקרא, אומר המהר"ל, זה נקרא משפט. עומק הדין זה נקרא משפט, המלך המשפט. זה לא דין במובן הפשוט של המילה, זה עומק הדין, ועומק הדין אומר המהר"ל, זה החסד הכי גדול. כי באמת באמת, עם ישראל כזה. מה אנחנו אומרים במלכויות? אומר הרב חרל"פ והורי ואישי, אנחנו אומרים את הפסוק, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו ימות רואת מלך בו. לכאורה, מה הקשר למלכות השם? זה פסוק שמתאר את עם ישראל. שעם ישראל, קדוש וטהור בפנימיותו, לא הביט אבן ביעקב, לא ראה עמל ישראל. אז למה מזכירים את זה במלכויות? אומר הרב חרל"פ, כי אם אתה לא מבין שמלכות השם יכולה להופיע רק דרך ישראל, אז אתה לא מבין מה זה מלכות השם. מלכות השם יכולה להופיע רק דרך עם ישראל, שהוא עם ישראל כזה. והוא מסביר, מה זאת אומרת לו הביט אבן ביעקב? מה הקדוש ברוך הוא חס וחלילה לא רואה? יש אבן, במהלך הדורות היה עמל, היה עבודה זרה, היו עבירות בישראל. אז מה הקדוש ברוך הוא לא רואה? טוב, חס וחלילה. אלא כשהקדוש ברוך הוא מסתכל על עם ישראל, נותן למשל, זה כמו רנטגן. צילום רנטגן, הוא מצלם עכשיו את העצמות. יש אור, יש בשר, הוא לא רואה את זה עכשיו. יש, הוא לא רואה, זה במעטפת החיצונית. האבונות הם ברובדים היותר חיצוניים שלנו. זה לא בפנימיותינו, בפנימיותינו אין עבירות. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. באמת הוא לא רואה. הוא מסתכל עכשיו על העצמיות, על העצמות. על ייקח משה את עצמות יוסף עמו, עצמות יוסף עמו, את העצמיות שלנו הוא רואה, ובעצמיות שלנו אין, כולך יפה ראיתי ומום אין בך, אין מום בעם ישראל. והיסוד הזה ישראל, ולכן ישראל בטוחים בדינם, אין ספק שאנחנו נופיע את מלכות השם בעולם, זה ברור שזה יקרה, לכן זה, ככל שנקבל את עצמנו למלכות שלנו, זה יקרה עוד יותר מהר. מה שתלוי בנו זה האם זה יקרה השנה או לא, זה מה שתלוי בנו, זה שזה יקרה זה בטוח יקרה. אבל אם זה יקרה עכשיו, השנה, ועכשיו יש על, כל שנה יש על כף המוזניים הרבה דברים, אבל בחירות בארצות הברית זה, 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 זה דבר שיכול להשפיע מאוד על עם ישראל. צריך להתפלל שזה יהיה הכי טוב לעם ישראל, אנחנו לא יודעים בדיוק מה, לפעמים זה הפוך על הפוך, אנחנו לא יודעים מה, אבל זה הכרעה. יש לנו המון פה על הכתפיים. יש, זה רק דברים, כן, יש המון דברים, חינוך, היהדות במדינה, יש המון המון דברים, צריך לדעת, להתפלל על כל הדברים האלה, ככל שנרצה שיופיע כבוד השם בעולם כמה שיותר מוחלט, כמה שיותר מהר, ככל שנרצה להיות שותפים לזה, זה יקרה. וזה בעצם השלב השלישי שבזכות הקבלה שלנו, את עול מלכות שמיים, השמיעה שלנו את השופר, וגם בלי זה, הקדוש ברוך הוא, כיוון שישראל הם ישראל, ישראל בטוחים בדינם, ולכן הקדוש ברוך הוא יוציא כאור משפטנו ויעמוד מכיסא דין וישב בכיסא רחמים. זה דרך אגב עניין המספר 9 בראש השנה. בראש השנה יש מוסף 9 ברכות. וגם בפסוקים זה 3, 3, 3 זה 9. לפי רבי יוחנן בן נורי באמת זה 9. אנחנו מוסיפים באמת 10. את העשירי, את מהתורה. אבל... מה? יפה. גם 9 תקיעות. מה אומרת? שמע 9 קולות, 9 שעות ביום. יצא. המספר 9 מופיע המון בראש השנה. מה העניין של המספר 9? אני חושב, על פי המהר"ל, המהר"ל מסביר בכמה מקומות המספר 3. ש3 זה היושר. נכון? היושר, ברי חכמה דיעי ואוריין תליטאי, לעם תליטאי, ויחד תליטאי, עניין, מספר 3, זה בצורה מופשטת, אבל זה כאילו כמו של שלושת האבות, החוט המשולש לא במהרה ינתק, זה מאזן. מה זה היושר במהר"ל? זה האמצע האמיתי. אם אברהם, לדוגמה, כן, אם אברהם זה חסד, ויצחק זה גבורה, ויעקב זה תפארת, אז בסופו של דבר, זה לא יכול לברוח לאיזשהו קצה, יש איזון ויש יושר. אז אני חושב ש9 זה בעצם השלוש הכי, שלוש בריבוע. זה שלוש בריבוע, שלוש כפול שלוש, זה 9, זה השלוש הכי חזק. בראש השנה זה היום שאנחנו מתעצמים באמיתות היסוד שלנו. הקדוש ברוך הוא מתעצם באמיתות היסוד שלנו. מה זה זוכר? הקדוש ברוך הוא שוכח? אין שכחה לפני חיסי כבודיך. אלא מה זה זיכרון אלוקי? זיכרון אלוקי פירושו של דבר שהוא מתמקד בנו, פוקד אותנו, מעלה על נס עכשיו את האמיתות שלנו, את אמיתות היסוד של עם ישראל מחדש, ולאור זה בוחן את התפקידים שלנו לשנה הבאה. הרי עם ישראל יוביל, כמו שאמרנו, בטוח יוביל את מלכות השם בעולם, אבל לאור ההתנהגות שלנו, שכלל ישראל בשנה החולפת, לאור זה ייבחנו על ידי הקדוש ברוך הוא איזה תפקידים אנחנו מסוגלים לקחת על עצמנו לגאולה לשנה הבאה. זה הדין. ולכן בראש השנה יש את המספר 9, שזה לא, בדרך כלל 9 זה חסר. נגיד 9 באב זה, 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 זה חורבן, זה בטט. 9 תקנות, כן, ריבז. זה תמיד במובן של 10 פחות 1, זה דווקא חסר. אבל בראש השנה אנחנו מגיעים למספר 9, לא 10 מינוס 1, אלא 3 כפול 3. אתם מבינים את ההבדל? זה אותו מספר, אבל זה בחינה אחרת של המספר 9, זה שיא הבסיס הכי 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 יציב, הכי הכי חזק, זה ראש השנה. כל הפסוקים, למה כל כך מביאים פסוקים? ברכות, פעלי תפילות, מאיפה כל כך הרבה פסוקים? אלא אני חושב כל הפסוקים באים לאגן, אנחנו לא ממציאים דברים, הכל מעוגן, הכל בכתובים, בתורה, בנביאים ובכתובים, הכל בשלוש פסוקים מכל דבר, הכל חזק, אין, זה יציב, זה חזק במיליון אחוז, במאה אחוז, זה הכי חזק שיש. ולאור זה אנחנו בטוחים, ישראל בטוחים בדינם, שהקדוש ברוך הוא ידון אותנו לטובה. עכשיו, לאור זה, אנחנו יכולים להבין את הנושא של תקיעות דמיושב ותקיעות דמעומד. כי הגמרא אומרת, למה תוקין? למה תוקין? רחמן אמר תיקו, למה מרעין? אלא למה תוקין כשהם יושבים, תוקין ומרעין כשהם עומדים, כדי לערבב את השטן. אז רש"י אומר, כדי לערבב את השטן, הרי שישראל מחבבים את המצוות ומסתתמים טענותם. התוספות אומר שהשטן נבהל, הוא חושב שזה שופר של משיח. בפעם הראשונה הוא נבהל ולא נבהל, בפעם שנייה הוא כבר בכלל בטוח שזה שופר של משיח. הרב שפרץ פעם נתן פה שיחה לפני תקיעות, אז הוא הזכיר את הרב חרל"פ, אורי ואישי, שפרק למד, הוא אומר, זאת אומרת, מה השטן כל שנה עובדים עליו? כאילו הוא כזה טיפש, הוא כזה, הרי הוא כזה ערמומי, הוא מנובל גדול, הרי היצר הרע, הוא לא טיפש. הוא מתחכם, כל אחד הוא מתחכם איתו, נכון? אז מה פתאום הוא נהיה כזה, עובדים עליו, כאילו לא מברכים את החודש, כאלה, מסבנים אותו כל שנה, אותו דבר.
הוא
כבר
היה בשנה שעברה, הוא שמע את הבלבולים.
זהו, אז מה? אלא אומר הרב חרל"פ, הוא לא טיפש. הוא בכלל לא טיפש. תקיעות של ראש השנה יכולות להביא את הגאולה במשיח עכשיו. אנחנו לא מבינים את הערך שלהם. הוא לא טיפש בכלל. הוא צודק. הוא צודק שהוא נבהל. ואם אנחנו נבין את זה, אז באמת, זהו. הסתתמו טענותיו. אבל בכל זאת, עוד הסבר בנושא הזה של, של, של התקיעות דמיושב ודמיומד. אז קודם כל, לפי מה שאמרנו שיש את התהליך שקודם אנחנו צריכים לשמוע, ואחר כך כביכול להשמיע לקדוש ברוך הוא, אז זה ברור. קודם כל, 30 קולות אנחנו צריכים קודם כל לשמוע, ומכוח זה, אחר כך יגיעו התפילות, שזה בעצם, אמרו לפניי מלכויות, כדי שתמליכו לי עליכם, זיכרונות, כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה בשופר. אז לכאורה השופר הוא בסוף, אבל עוד דבר אפשר להסביר, באמת אנחנו צריכים, היינו צריכים להתחיל עם התפילות. היינו באמת צריכים להתחיל עם התפילות. אבל קשה להתחיל ישר עם התפילות, השטן מקטרג. אנחנו צריכים מה שנקרא ריכוך ארטילרי ראשוני, לרכך את היעדים. לכן יש קודם כל 30 ראשונות, שיכול לפתוח את הפה. אחר כך על גבי זה התפילות, על כל ברכה וברכה תקיעות, זה מה שנקרא פעילות משולבת של כוחות שריון ויבשה, אוויר, הכל ביחד. ואני חושב שזה גם העומק של סדר עבודת יום הכיפורים. יש דין בסדר עבודת יום הכיפורים, קטורת שחפנה לפני שחיטת הפר, פסולה, לא עשה ולא כלום. זאת אומרת, צריך לשחוט את הפר, ואחד ממרס בדמו, ואז הוא נכנס עם הקטורת. על פניו זה משהו מלאכותי, למה אתה שוחט אותו ושם אותו למישהו שימרס? אל תשחט אותו, תכניס, תעשה את הקטורת, ואחר כך תשחט את הפר ותכניס את הדם. התורה אומרת לא כך, מה אפשר ללמוד מזה? ההבנה הפשוטה היא שלמה כהן גדול נכנס בראש, ביום כיפור לראש, לקודש הקודשים? למה? בשביל לכפר, זו ההבנה הפשוטה. הרב יצחק בן שחר, ראש הקדומים, שמעתי ממנו, הוא אומר הפוך. הוא לא נכנס בשביל לכפר, הוא מכפר בשביל להיכנס. המטרה היא להיכנס אל הקודש. ישראל כוספים להיכנס אל הקודש. אהרון הכהן וכהן גדול הוא שליח ציבור של עם ישראל, הוא מסמל את כל עם ישראל. עם ישראל מה הוא רוצה? להיכנס לקודש. ראינו את זה במעמד הר סיני. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תזהיר את העם, שלא אל ירסו וכו' וכו', שלא יעלו. ואז ממש לפני מתן תורה, הקדוש ברוך הוא אומר לו עוד פעם, לך תזהיר את העם. משה רבנו מתווכח מהקדוש ברוך הוא. ויאמר משה, לא יוכל העם לענות, כבר עדותי בעם לאמור. ישמר עלות באו נגוע בקצהו. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, תרד עוד פעם. תגיד להם, למה? הקדוש ברוך הוא אומר אפילו למשה רבינו, אתה לא יודע עד כמה עם ישראל רוצה לראות את הקודש. יראו מראות אלוקים, ירוצו. ירוצו פנימה. וגם אצל בפרשת החרמות, זה מדהים. הקדוש ברוך הוא לא אומר, הוא לא מצווה את אהרון, תבוא ביום כיפור. לא צריך להגיד לו, הוא שם. מה צריך להגיד לו? אל תבוא כל רגע. ואל יבוא בכל עת אל הקודש, זה מה צריך להגיד לו. להגיד לו לבוא, זה התנועת החיים הפשוטה שלו, שהוא רוצה לבוא. ביום כיפור, ומי שעשה תשובה לפני, או צדיק גמור, לא יצויר שיש, אז הוא לא צריך יום כיפור, מה פתאום? יום כיפור זה יום של דבקות בקדוש ברוך הוא. אלא מה? אי אפשר להיות דבקים בקדוש ברוך הוא עם חטאים. אז הקדוש ברוך הוא מחפר לנו בשביל שנוכל להידבק בו. אז אלא מה? אי אפשר לחפר אלא שם. אבל אי אפשר להיכנס בלי שנתכפר. אז יש פה, אני חושב, רעיון גאוני, כן? שהקדוש ברוך אומר, תשחוט את הפר. עכשיו, יש בכלל בקודש, אם כל עומד להיזרק כזרוק דמי. אז מבחינה מסוימת, כאילו כיפרנו, ועכשיו אפשר להיכנס פנימה עם הקטורת, שזה בעצם שיא ההתקשרות. קטורת זה קיטרה, זה התקשרות לקדוש ברוך הוא. ומכוח הדבקות הזאת, אפשר, באמת אחר כך אפשר לעזות את הדם ולחפר ולהיכנס שוב. אבל אתם רואים, זה פעילות משולבת. אני חושב אותו דבר בראש השנה, תקיעות, תפילות, תקיעות, תפילות, וביחד, בעזרת השם, הכל מתיישב. ובכל תקיעות, אני חושב, בכל תקיעות בראש השנה שאנחנו שומעים, יש תמיד את שתי הבחינות, שאנחנו שומעים ושהקדוש ברוך הוא שומע. אבל אתם מבינים, ככל שאנחנו שומעים, דהיינו, מפנימים, סבירה לנו, קולטים את כל השדר שהוא משדר לנו, השופר, ממילא, ככה, הקדוש ברוך הוא גם, זה משפיע הרבה יותר כלפי מעלה. זה כל הזמן קרה באטליה. עכשיו, לקראת סיום, נאמר, עדיין קשה להבין באמת את העניין של השופר. אנחנו אומרים, שופר מעורר תשובה. כי היתקע שופר בעיר, והעם לא הכרדו. אבל, איך אומרים, יש דברים יותר מפחידים משופר. נכון? יש אזעקה יותר מפחיד קצת משופר. אז למה דווקא שופר מפחיד? דווקא שופר מעורר לתשובה. או הטעם של המלאכה. בסדר, אני יכול להבין שזה ככה, זה כמו חצוצרות, אבל זה כמו חצוצרות. אתה תכלס מלך, אתה תמליך אותו עם חצוצרות, אתה תקבל אותו. ולמה בתורה אפילו לא מוזכר את המילה שופר בראש השנה? מוזכר תרועה וזיכרון תרועה. המילה שופר לא מוזכרת בתורה לראש השנה. מוזכר ביום כיפור של יובל. אבל אתה שופר תרועה וחזר למדו בגזרה שווה. אבל אפילו לא מוזכר שאתה מילה שופר. למה זה כל כך נסתר? אז קודם כל, התשובה היא שרחמנה אמר תיקון. זה אנחנו באמת לא מבינים. אנחנו לא מבינים. לא מבינים מה הסוד שלו. לא מבינים. אבל אם זאת מצווה, אז כפי שאמרנו, מצווה זה דבר הכי הכי אמיתי שיש. זה דבר שמשפיע עלינו ועל העולם ועל הקדוש ברוך הוא. ככה הוא קבע שזה ישפיע, זה משפיע. רחמנה אמרתי, כולם עתוקים? גזירת הכתוב. כמו שאמר הרמה, קודם כל גזירת הכתוב. באמת, לא מבינים. כי זה דבר באמת פילי. אבל למה זה מעורר אותנו? למה זה חודר לנו ללב? כי זאת מצווה. אז זה כל אלוקי. כל אלוקי חודר לנו ללב. אבל אפשר להגיד עוד משהו. חשבתי על זה היום. שופר. אם נתבונן, מה זה בעצם שופר? שופר זה בעצם להוציא החוצה, זה כלי טהור, כלי טבעי, כן, שופר טבעי מקרן העיל וכו', שהוא יכול להוציא החוצה, לבטא אמת אלוקית פנימית, לפרסם אותה. מה הנקודה של שופר? שופר זה אומר, יש בך משהו מאוד פנימי, ואתה עכשיו את כל הרוח ממלא לה, כן, את כל הנפיחה של האוויר שלך, אתה מכניס עכשיו לתוך שהוא כלי, שופר, ועכשיו זה יוצא בקול גדול. זאת אומרת, שופר, עניינו, כלי טהור, טהור מתכוון טבעי מבעל החיים, לא משהו מלאכותי, לא חצוצרה, משהו כזה, ושלא, עדיף שלא יהיה מעובד בכלל, ושהקדוש ברוך הוא קבע, שעל ידו מפרסמים ומכריזים בעצם. בעצם שופר זאת הכרזה, על אמת אלוקית. וזה בעצם מה שקורה. עכשיו זה קצת יותר מובן. למה במעמד הר סיני באמת היה שופר? כי במעמד הר סיני זה היה אירוע עצום שניתנה התורה. זה אירוע שצריך להיות, שאוף לא פרח וציפור, ציפור לא צייץ. זאת אומרת, זה השפיע על כל העולם כולו הרגיש בקבלת התורה. כמו שאנחנו אומרים במזמור לדוד שם בסוף, השם למבול ישב, שאלו האומות העולם את בילם שבמתן תורה, שאלו מה, מה, מה קורה פה? נבלו. מה, הולך להיות מבול? אומר, לא, השם עוז לעמו ייתן, אל תדאגו, זה לא נוגע אליכם. עוז, אין עוז אל התורה, השם נותן תורה לעם ישראל, אתם יכולים להמשיך לבלות בדיסקוטקים שלכם, אל תדאגו. אבל, לגויים, כן, לשיטתם, כן. אבל, באמת, העולם כולו הזדעזע במתן תורה. זאת אומרת, שופר קורה באופן שצריך להכריז אמת גדולה החוצה. וזה קורה במתן תורה, וזה יקרה כשהמשיח יבוא. וזה קורה ביום כיפור של יובל. והקטן שבאירועים האלה, זה ראש השנה של כל שנה. זה הקטן שבאירועים האלה. זה לא מתן תורה, זה לא יובל. זה, יובל הוא גם יחסית קטן למתן תורה. זה לא משיח, אבל זה מה שיש לנו היום, היחיד. זה ראש השנה. זה הקטן, זה כמו שיש 80 תלמידים על ידי הזקן. אז גדול שבהם נתן בן עוזיאל. קטן שבהם רבן חזקאי. רואים, הלוואי הקטן שבהם. אז יש לנו ראש השנה... זה בעצם היום שבו אנחנו מכריזים, אנחנו לא מפחדים, אנחנו אומרים בקול רם, תוקעים בשופר, שופר זה מכריזים כבולם ועולם את האמת האלוקית שלנו, מבטאים אותה החוצה. וזה בעצם הדבר הגדול של ראש השנה. אז נסכם ובזה נסיים. אמרנו שיש הרבה מושגים בראש השנה, ניסים לעשות סדר. ואמרנו שיש איזה תהליך, תהליך שמתחלק לשלושה שלבים מרכזיים. השלב, הדין שמתרחש בשמיים, זאת עובדה. שאלה מה אנחנו עושים לאור העובדה הזאת. האם אנחנו שותקים, או שאנחנו עושים את המוטל עלינו. ואנחנו צריכים לעשות את המוטל עלינו. לכן זה גם לא משנה לנו אם הדין הוא בשלוש שעות הראשונות, בשלוש שעות האחרונות. לנו זה לא משנה, לנו. אנחנו ממשיכים את העבודה שלנו, גם אם זה אחרי שלוש שעות הראשונות, בעד הקו של רחמן על המלאך, אנחנו צריכים להמליך את הקדוש ברוך הוא. זה לא משנה, ולכן גם יומיים, אישה לשואל, הכל, אם הכל כבר נגזר ביום הראשון, מה יש לדעת? לא משנה. רגע, מה נעשה ביום השני? לא משנה, אנחנו צריכים לעשות את העבודה הזאת פעמיים, מדרבנן. ו... וראינו את השלב השני העיקרי, שזה מה שמוטל עלינו, מה שמוטל עלינו זה לשמוע קול שופר ולהגיד את המלכויות זכרות השופרות, לקבל את עצמו במלכות שמיים, כפי שאמרנו, התפילה מרוממת אותנו לפרספקטיבה כזאת גדולה של חובקת עולם, שזה פשוט רק להתחבר לזה, רק לרצות את זה. מי לא רוצה שיהיה, תן כבוד השם לעמך, תהילה ליריך, ותקווה טובה לדורשיך, ופתחון פלא מייחלים לאחר כזה, אנחנו מתפללים ומייחלים. ולאור כל זה, בזכות האמיתות היסוד שלנו, בזכות יצחק אבינו, מידת הדין דווקא, הבחירה בנו היא זה לא איזה רגע של רחמים, זה אמת שהקדוש ברוך הוא בוחר בישראל, ולכן ישראל בטוחים בדינם, וממילא לאור כל העבודה הזאת, אז הקדוש ברוך הוא שומע בסופו של דבר כל תרועת עמו ישראל ברחמים, בעקדת יצחק, הדגש הוא עקדת יצחק, כפי כל מה שאמרנו, שיצחק מסמל את הבחירה הנצחית בעם ישראל, זה מצד הדין, לא מצד הרחמים, מצד הדין, אבקה כדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור. טוב, אז שיהיה כתיבה וחתימה טובה לכולנו.
יש לך איזה משהו קצת לא עוגן ב...
שאלה מצוינת. בראש השנה, בראש השנה עצמו, אנחנו אמורים ומסוגלים להגיע לכזאת מדרגה, שמה שמעניין אותנו, מה שתופס אותנו, זה מה שיהיה לעם ישראל. אנחנו אמורים להגיע לכזאת מדרגה שכבר לא מעניין אותנו מה יקרה עם עצמנו. זה לא פשוט. אבל זה לא מה שמטריד אותנו בראש השנה. זה לא מה שמטריד אותנו בראש השנה מה יקרה עם רובן ושימון בשנה הקרובה. מה שמעסיק אותנו בראש השנה זה מתי יתגלה מלכות השם על ידי ישראל בעולם. וככל שמתעצמים בזה יותר, אז הנושא הפרטי נהיה זניח. אמור להיות זניח. נכון, ודאי שגם הפרט נידון. כל פרט נידון, בוודאי. כי זכר כל היצורים לפניך, במעשה יישוב גודתו, בעליות וצעדי גבר. ולפני ראש השנה צריך לחשוב על זה ולהתיירא מזה. אבל בראש השנה עצמו, כשמגיעים לספירה הזאת, מי שבאמת מתחבר לזה, זה קשה, זה לא פשוט, אבל אפשר. אפשר להגיע למצב שזה כבר לא מעניין אותו מה יקרה איתו, הפרטי. אנחנו מתעסקים עכשיו עם הכלל, לכן אין בקשות פרטיות, אין שום וידועים, אין בקשות פרטיות בראש השנה. יום כיפור זה משהו אחר. יום כיפור כן. אבל בראש השנה, זה פשוט כמו שאמרנו, זה להתעצם במגמה של עם ישראל בעולם. מה המגמה שלנו בעולם? מדורי דורות, מבריאת העולם, ועד למשיח. בזה אנחנו מתעסקים. אז תחשוב, כשאתה מתעסק בכזאת פרספקטיבה, זה כבר לא משנה, לא נהיה אלמוני. ברור שכל יהודי עולם מלא, כן? ברור, אבל... בבחינה הזאת, זה מה שאמור להיות בראש השנה. ראית שנזכה להתרובב לזה. כתיבה וחתימה טובה. וידעק.